לספר פנים מהירות ומסבירות, עמוד 241. ועל פי. ועל פי הדברים האלה, הסרתי מעליי טענה גדולה, בזה שהרהבתי מכל הקודמים אותי, ובאתי בספרי זה בגילוי יסודות החוכמה, שדרכן לחסות, שעד הנה לא עבר באדם עוד, דהיינו מהות העשר ספירות לכל משפטיהם בישר וחוזר, ופנימי ומקיף, וסוד ההכאה, וסוד ההזדקחות, אשר המחברים שקדמוני, בכוונה פיזרו הדברים הנה והנה, וברמיזות דקות, באופן שידו של אדם אינו ראוי לקבץ אותם, אשר אנוכי באורו התברך שהופיע עליי, ובעזרת רבותיי, קיבצתי אותם וגיליתי הדברים די בער, ובצביונם הרוחני, למעלה מן המקום ולמעלה מהזמן. והיו יכולים לבוא עליי בטענה גדולה, אם אין פה נוספות על רבותיי. אם כן, האריזל ורחוזל בעצמם, והמחברים האמיתיים מפרשי דבריהם, היה יכולים לגלות ולבאר הדברים בביאור גלוי, כמו שעשיתי אנוכי. ואם נפשך לומר שלפניהם היה גלוי, אם כן, מי הוא המחבר הזה, אשר ודאי זכות גדול היה לו להיות אפר ואפר תחת כפות רגליהם ז"ל, לומר שנחלתו שפרה לו השם יותר מנחלתם. אמנם כן, לא הוספתי על רבותיי, ולא באתי בחדשות, כמו שתראה במראה המקומות, על ידי החיבור, שכל דבריי כבר רשום וכתוב בשמונה שערים ובעץ החיים, ומבוא שערים מאריזל, ולא הוספתי עליהם אף מילה אחת, אלא המה כיוונו לחסות הדברים, ועל כן פיזרו אותם אחת הנה ואחת הנה. והוא מפני שדורם לא היה עוד כולו חייב, והיו צריכים לשמירה יתרה. מה שאין כן אנו, שבעוונותינו הרבים נתקיימה בנו כל דברי רזל האמורים מראש לעקבת דמשיכה, שבדור כזה שוב אין פחד מלגלות החוכמה כמו שערכנו לעיל, ועל כן דבריי מגולים ומסודרים.
בעצם מה בעל הסולם רוצה להגיד לנו? שוודאי שהמקובלים הקדמונים ידעו על מה שהוא כותב ולא כתבו בכוונה, מכמה נימוקים האמת. קודם כל, שלא רצו לפרש מדי, לא היה למי. שגם אלו שהיו בגובה ההשגה לא כמו שהדור שלהם, יש מכל מיני רמות ההשגה, אבל בכל זאת בדרך כלל גילו מה שמתאים לדור, ואם לא, אז כמו ספר הזוהר שכתבו והסתירו, כמו שכתוב בספר עצמו שהיא צריכה להתגלות רק בסוף הימים, וזה שגילו אותה גם זה היה כביכול קלקול. אז זה טרם הזמן. אנחנו לומדים מהרבה דוגמאות בקבלה שטרם הזמן זה בעצם כמו אדם הראשון, זה המקור שאכל פגע ויצאת מצרים לפני הזמן ועוד ועוד דברים, יש דוגמאות כאלה. זה מין הפרעה כזאת, אני לא רוצה להגיד קליפה ממש, שכל הזמן קמה ו... וממהרת כאילו את הדברים. הבזיזות הזאת, ממש מן השטן, כמו שאומרים. והוא טוען שהגיע זמנו שהוא נולד ונמצא בדור שראוי להשגה. ולכן הוא מגלה. בעצם לא בגלל שהוא מיוחד, ומגיע לו רק מפני שהדור מחייב. במקומות אחרים הוא מוסיף ששפרי הקבלה מלאים ביטויים גשמיים וכתובים בצורה מאוד לא טובה, כמו שכאן הוא כותב גם כן שהכל מפוזר בכל מיני מקומות, אין סדר קודם ונמשך בהגשת החומר. ואיכשהו אחר כך כתב תלמוד עשר הספירות, זה כמו ממש ספר לימוד מאוניברסיטה המודרנית. כותרות, תוכנית, למעלה ולמטה, הסבר על הארי, שאלות, תשובות, הגדרת המילות, הכל, חיפוש המקומות, הכל בצורה מאוד מאוד ברורה. וכל זה מטענה העיקרית שהדור כבר ראוי, כמו שהוא כותב בעת לגלות. במקום אחר הוא כותב שהיה בגובה הרבה יותר ממה שהיה צריך כדי לכתוב את הספר, ובכוונה ביקש שירידו אותו למטה, למצב, לגובה, לרמה שממנו יוכל לכתוב עבור הנמצאים בעולם הזה. זאת אומרת, עשה עבודה גדולה מאוד דווקא לרמה שהדור נמצא בה.
עוד וב, ואתה בנים שמעו לי, כן החוכמה בחוץ תרונה, והנה אתה מרחובות קוראה אליכם, מי להשם אליי, לא דבר ריק אני מכם, כי אני חייכם ואורך ימיכם, כי לא נבראתם לחזור אחר מעשה דגן ותפוחי אדמה, אתם וחמוריכם באבוס אחד. וכמו שלא יהיה מטרת החמור לשמש את כל חמורי עולם בני גילו, כן לא יהיה מטרת האדם לשמש את כל גופות הבריות בני גילו של גופו הבהמי. אבל מטרת החמור לשמש את האדם הנעלה הימנו, כדי להועילו. ומטרת האדם לשמש להשם יתברך ולהשלים כוונתו.
אנחנו רואים מדוגמאות ברוחניות שכל דרגה תחתונה היא באה כדי לפרש ולהועיל עליונה. ולכן הוא גם כן מעולם הזה לוקח דוגמה. דומם, מדומם בא הצומח, מצומח על ידי צומח מתקיים החי, על ידי החי מתקיים מדבר, על ידי המדבר מתקיים הבורא. זאת אומרת, אין בורא ללא נברא. זאת אומרת, זה המבנה של הטבע, זה החוק שבטבע, ומטרת אדם הוא לסייע למדרגה יותר עליונה, על ידי זה הוא גם כן מדביק את עצמו למדרגה יותר עליונה וזוכה להיות ממש ברמה הזאת. כן.
כמו שאמר בן זומה, כל אלו לא נבראו אלא לשמשני, ואני לשמש את קוני. ואומר, כל פעל השם למענהו, כי השם יתברך חושק ומתאווה אל השלמתנו. כמו שאמרו בבראשית רבה, שהמלאכים אמרו לפניו יתברך, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? הצרה הזאת, למה לך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כן, צונה ואלפים למה? למה הדבר דומה? למלך שהיה לו מגדול מלא מכל טוב, ואין לו אורחים. מה הנאה למלך שמלאו? מיד אמרו לפניו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? עביד, מה דהני לך? עשה מה שמועיל לך. לכאורה, יש להרהר אחר המליצה הזאת. כי איפה מצוי ועומד, זה המגדל המלא מכל טוב. אשר בזמננו זה באמת שהיינו הממלאים אותו אורחים על כל גדותיו. אמנם כנים הדברים, כי אינך רואה שלא טענו המלאכים על שום בריאה מכל הבריאות שנבראו בששת ימי בראשית, זולת על מין האדם לבד, והוא להיותו נברא בצלם אלוקים, ומורכב מעליונים ותחתונים יחד. והמלאכים שראו את זה, כן, תמהו ונבהלו. איך נפש הרוחני זכה וברא תרד מרום המעלה ולבוא ולדור בכפיפה אחת עם גוף הבהמי המזוהם הזה. והיינו שתמהו, הצרה הזאת, למה לך? ולזה הגיעה להם התשובה, שמכבר נמצא מגדל מלא מכל טוב וריקן מאורחים. וכדי למלאותו באורחים למציאותו של אדם זה, המורכב מעליונים ותחתונים יחד, אנו צריכים. ולסיבה זו בהכרח שתתלבש הנפש הזכה וברא בהצרה של הגוף המזוהם הזה, ומיד הבינו זה ואמרו, עביד מי דהני לך.
זה אנחנו לומדים מהחוכמה עצמה, שסוף מעשה במחשבה תחילה, סוף מעשה זה כל הנבראים שנמצאים בגמר התיקון, במצב של שלמות ונצחיות, שמצב הזה הוא בעצם נמצא בפועל, רק לא בהרגשת הנבראים עצמם, כדי להרגיש איפה שהם נמצאים, צריכים הם לסדר את ה... קליטה, צינורות הקליטה, שהם נקראים תרייק כלים דקבלת השפע, ואז ירגישו שנמצאים באמת בעולם האינסוף, בדרגת הבורא, בקומה שווה איתו, בזיווג דלופסיק, בנציות ושלמות. אם הנברא לא יגיע לקבלה בעצמה, הוא לא ירגיש איפה שהוא נמצא, ואז במקום כל הקומה הנעלה הזאת ירגיש את עצמו שנמצא בעולם הזה. ובעצם ההבדל בין הרגשת העולם הזה לבין הרגשת גמר התיקון זה הבדל בתוך הנברא עצמו, בכלים שלו שלא מתוקנים, ואי אפשר לבוא להרגשת הנצחיות ושלמות, אם הנברא לא יהיה ראוי, זאת אומרת לא יתקן את עצמו בעצמו שיוכל להרגיש את זה. לכן הוא מתאר את זה כביכול שהבעל הבית מחכה לאורחים ויש לו מגדל מלא כל טוב ואין אורחים, הוא מחכה להם כי לבוא אליו זה כבר תלוי רק בהם. הוא עשה מעצמו את הכל, סידר את המצב האחרון וגם כן כל השלבים נתן בתוך המקובלים מקבלים שיבואו אליו, ואין שום דבר שמונע מהם להגיע למצב הנעלה הזה חוץ מההגיעה שלהם, שעל הגיעה אי אפשר לוותר, אחרת הם שוב לא יוכלו להרגיש את המצב הגבוה הזה. אין שאלות על זה, כן? יש?
ותדע שזה המגדל המלא, המלא מכל טוב, יורק כללות העונג והטוב שבשבילו ברא את הנבראים.
זה מה שנקרא מצב הגימל בהקדמה לספר הזוהר, קורא מצב א', ב' וג', שבעצם מצבים האלו כבר קיימים, כן? אלה אנחנו מרגישים את עצמנו במצב הב', בדרגה התחתונה ביותר, הנבזית, החשוכה, זה מחוסר הכלים. בהתאם שאנחנו מכינים את הכלים שלנו, בהתאם לזה אנחנו נרגיש את עצמנו במצב אחר. לא, אין זמן ואין תלות בשום דבר חוץ מבהגיעה של האדם שיזכה את הכלי שלו. במידה שכלי מוכן, הוא מרגיש את עצמו או בדרגות ביניים, זאת אומרת בין הנמוכה ביותר שנקראת העולם הזה וגבוהה ביותר שנקראת גמר התיקון, או מגיע אפילו לדרגה הגבוהה ביותר. אין מניעה מאף אחד, אלה הכל תלוי בהגיעה שאדם יכול לתת אחרי שהבורא מביא את האדם למצב שנותן לו את הבחירה. בזה יש אנשים שעדיין חייבים להתפתח בדרגות דומם צומח חי לפני שמתעורר בהם נקודה שבלב, תשוקה לרוחניות. עליהם לא מדובר שהם כבר מוזמנים לבוא למגדל מלא כל טוב, אבל אלו שקיבלו הרגשה הזאת שהם משתוקקים לרוחניות, שיש להם איזושהי התעניינות בזה, זה נקרא שקיבלו הזמנה מבעל הבית, ואחרי זה כבר נשאר להם רק לעבור את הדרך להגיע למגדל. זה מה שהוא מתאר והקדמה לתעס, איך צריכים לרוץ למגדל. אין שאלות, אין שאלות.
על דרך שאומרו זל שמדרך הטוב להיטיב, ועל כן ברא העולמות כדי להנות לנבראיו. וכיוון שאין עניין עבר ועתיד נוהג בו יתברך, צריך להשכיל שתכף כשחשב לברות נבראים ולהנות אותם, תכף יצאו ונתהוו מלפניו יתברך הם וכל מילואיהם מהעונג והטוב יחד, כמו שחשב עליהם. והיינו, דעית בספר חפציבה מהארי זל, שכל העולמות העליונים והתחתונים כלולים באין סוף ברוך הוא, עוד מטרם הצמצום, בסוד הוא ושמו אחד. במקרה הצמצום, שהוא השורש לעולמות הביאה המוגבלים עד לעולם הזה, קרה מפאת כללות שורשי הנשמות בעצמם, מחשקם להשוות צורתם ביותר למעציל יתברך, שהוא עניין דבקות, שפירוד ודבקות בכל רוחני לא ייתכן זולת בערכים של שיווי הצורה או שינוי הצורה. ומתוך שרצה יתברך להנותם, נטבע במקבלים בהכרח הרצון לקבל הנעתם, שבזה נשתנה צורתם הימנו יתברך, להיות צורה זו אינו נוהג כלל ועיקר בגדר המעציל יתברך, דמימי יקבל חס ושלום. ולתיקון זה נעשה הצמצום והגבול, עד ליציאת עולם הזה, למציאות התלבשות נשמה בגוף גשמי, שבהיותו עוסק בתורה ועבודה על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, תשוב צורת הקבלה להתאחד בעל מנת להשפיע. והוא שיעור הכתוב, ולדבקה בו, כי אז משווה צורתו ליוצרו, אשר שיווי הצורה הוא דבקות ברוחני, כאמור. וכשנגמר עניין הדבקות בכל חלקי הנשמה על מילואם, ישובו העולמות לבחינת אין סוף, כמו שהיו מטרם הצמצום. ובארצם ירשו משנה, כי אז יוכלו לשוב ולקבל כל העונג והטוב המוכן להם מכבר בעולם אינסוף ברוך הוא. ונוסף עוד, כי אתה מוכנים לדבקות אמיתי בלי שינוי צורה כלל, כי כבר גם הקבלה שלהם אינה להנעת עצמם, אלא להשפיע נחת רוח ליוצרם, ונמצאים משתבים בצורת ההשפעה למעציל יתברך.
זאת אומרת, אם רוצה ליהנות לנברא, הנברא חייב להיות רצון לקבל. זאת אומרת, ההפך מהנותן. ואם נברא ההפך מהנותן ומקבל, אז הוא מוגבל מזה שהוא מקבל ותלוי בנותן. וכדי להביא אותו לשלמות ונצחיות, שיהיה בדרגת הנותן, אחרת לא יכול להיות נתינה אם היא פחות ממה שיש לנותן, אם הוא נותן הכל. ויש לו את התכונה שלו, את המעמד שלו. לכן חייב להביא את הנברא לדרגה של עצמו, ואז יוצא שרצון לקבל חייב להגיע לצורת ההשפעה, לתכונה מה שיש, לתכונה מה שיש לרצון להשפיע של הבורא. ואיך להביא את זה? להביא את זה אפשר רק אם רצון לקבל יעשה את הפעולות שלו כרצון לקבל, אבל בכוונה על מנת להשפיע. אז זה יחשב כהשפעה. יוצא שרצון לקבל לא משתנה, אלא חייב להשתנות בו אופן הקבלה, אופן קליטת השפע שבא לו מהבעל הבית, שהיא צריכה להיות כמו נתינה. ונתינה ודאי למי, אם רק שניהם נמצאים במציאות? לבעל הבית. אז להגיע להשתוות הצורה עם בעל הבית, זה נקרא להיות מוכן להרגשת דרגת הבעל הבית. לכן הדבקות זה בעצם התנאי שאנחנו מגיעים לדרגת הבורא ומקבלים את הדרגה הזאת, מרגישים אותה, נכללים בה ונמצאים בכל הגובה של הנותן. בצורה כזאת הנותן מבצע את הכוונה שלו לתת לנו. זאת אומרת, להביא אותנו למצב שאנחנו בהחלט מקבלים נצחיות ושלמות בצורה בלתי מוגבלת. יוצא מכאן שכל העבודה שלנו היא לגלות את הכל הרצון לקבל מה שנמצא בטבע שלנו, בהתאם לכמה שאנחנו יכולים להשתמש בו ועל מנת להשפיע. וכדי להתחיל, אז אנחנו נמצאים במצב שנקרא העולם הזה, זאת אומרת, נמצאים באותו עולם אינסוף. כמו שהוא אומר, עוד טרם הבריאה, טרם צמצום א', אפילו, כל העולמות נמצאות באינסוף, כלולות באינסוף. מה זאת אומרת? שאנחנו, עוד לפני צמצומים, עוד לפני הכל עכשיו, נמצאים באינסוף. רק מאינסוף מרגישים את המידה קטנה ביותר שאפילו לא דורשת לזה כוונה על מנת להשפיע. לכן היא נקראת למטה מרמת החיים רוחניים, למטה מקיום הרוחני, למטה ממחסום. אז הרגשת האינסוף בכלי, ברצון לקבל, שיכול להתקיים בלי כוונה, ללא כוונה על מנת להשפיע, זה נקרא העולם הזה, ההרגשה הזאת. היתר, חוץ מזה, אפשר להרגיש רק במידה שיש לרצון לקבל כוונה על מנת להשפיע. וסידר כבר את הבורא מלפנינו, כבר באינסוף מסודרים כל העולמות, זאת אומרת כל המדרגות בצורה כזאת, שרק במידה שאדם מוכן ומשיג כוונה על מנת להשפיע, במידה הזאת נפתח לו עוד חלק מרצון לקבל שלו שתמון בו ולא מגולה כלפי האדם, ואדם יכול להשתמש כבר עם הרצון לקבל הזה שנפתח עם הכוונה שהשיג על מנת להשפיע. ואז במידה הזאת הוא מגלה עוד חלק מעולם אינסוף, ממעמד של הבורא, שנקרא עולם שלו, מדרגה שלו. וכך הולך ומשיג יותר ויותר עוצמת הכוונה על מנת להשפיע, ובהדם זה נפתח לו יותר ויותר רצון לקבל, שיוכל להשתמש בו עם הכוונה על מנת להשפיע, עד שמגיע לכוונת על מנת להשפיע ללא שום הגבלה, שרצון לקבל נפתח לו גם כן במלואו, במידה שהבורא ברא אותו, ואז נקרא שהגיע לעולם ללא הגבלה, למצב, להרגשה, לרמה, למדרגה ללא הגבלה שנקראת אין סוף, אין גבול. שזאת, המדרגה הזאת היא המטרה. שאז נקרא שהגיע למגדל מלא כל טוב, ונפגש עם בעל הבית שמקבל אותו ונמצא כבר איתו במצב המושלם הזה. הכל נמצא בעולם אינסוף, ובצורה שורשית נמצא בארבע בחינות דאור ישר. ההוויה הראשונה העיקרית, שהכל מה שנמצא מתחת לזה, זה הכל התפתחות, פירוש, גילוי מה שיש בפנים בכל מיני details, איך להגיד?
פרטים.
פרטים. בכל מיני פרטים. וגם עולמות, גם מדרגות, גם דרגות האלה, דומם צומח חי מדבר, שדרגות האלו בהתפתחות הרצון, הם מה שאתה קורא רצון לתענוגים בימיים, לכסף, כבוד, מושכלות, וכן הלאה. הכל מושרש בהוויה הראשונה. עד צמצום א', יש הכל מצד הבורא, ואחרי זה, צמצום א' והלאה, כל הפעולות הן בעצם התפתחות כלפי הנברא, שאין בהם שום חידוש, אלא רק גילוי כלפי המלכות די אינסוף. ברוחניות רצונות האלה, כמו שאנחנו כמו בהתאם לגשמיות, רצונות בימיים, כסף, שליטה, כבוד ומושכלות, שליטה וכבוד זה אותו דבר, כסף, כבוד, מושכלות, הם אביות שורש א' ב' ג' ד', הם דרגות האביות. גם אנחנו, גם אצלנו זה ככה מתפתח בהתאם לדרגת האביות, שרצון לקבל שנגלה באדם, ובמקום כסף רוצה כבוד. אדם לא מפותח רוצה כסף, הוא לא מבין כבוד בשביל מה לי. נעשה יותר מפותח, מוכן לתת כסף כדי לקבל כבוד. עוד יותר מפותח, לא צריך לו כסף ולא כבוד, הוא צריך מושכלות, ממלא אותו דברים יותר עליונים. ודברים עוד יותר עליונים זה דביקות בבורא, גם ממושכלות. ואנחנו רואים אפילו מאלה של, שבאים לחומת הקבלה, אז אפילו שמתפטרים מהמכשולים של תעבוד בימיות, כסף וכבוד, כבוד זה לא כל כך, רוצים על ידי החוכמה הזאת לקנות כבוד לעצמם, כן? ומושכלות, נמשכים למושכלות, לדעת, כן? אבל אלה שרוצים באמת אחרי הידיעות להידבק בבורא, כן? להגיע אליו, זה כבר יחידים. להשיג עולם.
איך זה עובד? אנחנו עוברים ומשיגים עולם אחרי עולם. מה
זה ההשגה הזאת? להשיג עולם, מה זה? להשיג עולם זה נקרא שאני צריך להגיע לאיזה מין השתבות עם הבורא, עם הבעל הבית. הוא משפיע ב-100% לי. אני הגעתי לזה שאני מקבל ממנו בכוונה על מנת להשפיע ב-30%. ואז אני ב-30% תופס את המדרגה שלו, מבין אותו, דומה לו, כן? ממלא את עצמי ממה שמגיע אלה, ממנו, ממלא את עצמי עם מה שאני מחזיר לו, כן? זאת אומרת, אני מרגיש גם כן מה שאני גורם לו, ומזה אני גם כן מתמלא. זה נקרא שאני משיג את העולם, עולם מסוים. זאת אומרת, דרגה שנמצאת ב-30% מדרגת העולם הזה, לעומת, לכלפי, בדרך לגמר התיקון. מה שמקובל אז בכלים שלי, במודעות שלי, בהבנה שלי, בכל החושים שלי רוחניים, זאת אומרת, מה שמתלבש בכל תרייג הרצונות שלי, בסך הכל, מביא לי תמונה של העולם. מה זה תמונה של העולם? שבסך הכל בהם אני מרגיש את הבורא. אני מרגיש את עצמי במקומו. אני מרגיש איך שהוא משפיע לי ואיך שאני משפיע אליו. זה הרגשה שכוללת הרבה פרטים בפנים. ושמגיעים לאינסוף זה לא שהם מגיעים לאיזושהי הרגשה שאין שם אור פשוט. זה אור פשוט, אבל מורכב מהרבה מאוד פרטים. ופרטים הם לא נעלמים, הם דווקא כל אחד בולט
במלואו ממש, ואף אחד לא מסתיר ולא מחבא את השני, ומתוך זה יש שלמות בהרגשה. עולם אינסוף כלול את כל העולמות וכל המדרגות, ולא שהוא מחבא אותם. ברוחניות כל דרגה יותר עליונה היא מביאה לך יתר התפעלות דווקא מזה שהיא מביאה לך עוד פרטים נוספים. גם בעולם הזה, עד כמה שהרגשה היא יותר עשירה, היא יותר פועלת עלינו. תשמע איזשהו או איזשהו צלצול מוזיקאי, מה ההבדל? מהרבה פרטים קטנים שנמצאים שם. הידע, יש ידע פשוט, ככה זה. ואם אתה, שגם אתה מכיר איזשהו חוק בטבע, אבל תגיע למומחה, למדען, הוא יתחיל לספר לך בזה אלף ואחד פרטים, ואיך שזה עובד, ובאיזה צורות וכך. מזה יש כל העשירות, מהגילוי הפרטים שבדבר. אהבה, נו, זה הוא אוהב. שמתחילים לבדוק איפה, איך, על איזה מקרים, באיזה צורות, מזה מגיעים למילוי. גם אנחנו רואים את זה לפי הכלים, קודם מתגלה אביות דשורש, אחר כך א', ב', ג', ד', אבל אנחנו אומרים שבכל דרגה יש לנו כל הפרטים. רק לא מרגישים, לא יכולים להבדיל את הפרטים האלו. עד כמה שיותר מתקדמים, הפרטים נעשים יותר בולטים כל אחד. ומזה בא דווקא התפעלות. ולא מזה שבא לך במקום גרם אחד טונה. לא צריכים טונה. צריכים שבגרם אחד הזה אתה תרגיש לא גרם, אלא אלף שינויים שבגרם הזה. מזה מרגישים. זאת אומרת, השינויים הם שינויים איכותיים, לא כמותיים. אז גילוי של אין סוף, גילוי של כל המדרגות, שבאין סוף יש לך אין סוף אפשרויות, אין גבול לאופנים, אופני הקבלה ואופני ההשפעה. וזה נותן שלמות. כן? ואתה מרגיש יחד אותם, ובקשר ביניהם, ובסך הכל, אבל גם כן שאתה מרגיש סך הכל, אתה גם כן מרגיש כל הפרטים, כל אחד לחוד, ואיך שכל אחד תומך בשני וכן הלאה. זה הדבר המיוחד שיש ברוחניות. שאף פעם הרגשה במשהו אחד לא מחבא ולא מסתירה את השנייה. בעולם שלנו אני נמצא עכשיו ברצון לשתות, אחר כך לאכול, אחר כך לראות, אחר כך לשמוע, אחר כך יושן, לא רוצה שום דבר, תן לי לישון. תנתק אותי מכל הרגשה. ברוחניות לא. אתה נהנה בתמיכה אחד בשני במלואם, בכל הקומה זה נקרא. כי זה מסך שמייחד כל הפרטים ולא מבדיל ביניהם. זה עניין של ואהבת לרעך כמוך. זה עניין של חיבור בין כל הפרטים, בין כל הנשמות. שאף אחד לא מסתיר את השני. אצלנו בעולם הזה, זאת אומרת, בדרגה המקולקלת, אם אני לא בולט לעומתך, אז מי אני? אז אני חייב להיות יותר מכולם. וככה כל אחד מרגיש. ואז כל אחד באמת מרגיש את הגרם אחד, מה שיכול להרגיש בתוך גאווה שלו. אם מתייחדים, ואף אחד לא מחבא את השני, לא מדכא את השני, אז בזה מרגישים יחד, כל הרגשות יחד, וכולם. וזה כל הפלא שיש על מנת להשפיע בשיטה הזאת. שאז כל הפרטים, כל האופנים, כל הרגשות, הם מתחברים ו... מוסיפים אחד לשני ונמצאים גם כן כל אחד לחוד. זה קשה לתפיסה. כתוב שבגמר התיקון כל צדיק וצדיק נחפד מחופתו של חברו, כן? איך יכול להיות ככה? כל הפרטים נשארים וכל הרגשות עד עמקות האחרונה, שום דבר לא נסתר, זה כולם, הכל מורגש. אלה דווקא צורה אגואיסטית, היא מביאה אותנו לזה שאנחנו לא יכולים להרגיש את הכל. אני או זה, כי אני לא יכול לחבר את הרגשות יחד, לא יכול לחבר את הכלים יחד. חיבור הוא בעל מנת להשפיע, רק בכוונה בעל מנת להשפיע יכול להיות. ויוצא שאני תמיד נמצא באיזשהו קליק אחד קטן שלי מכל האוסף הכלים שנמצאים בי, כן? ובו אני מרגיש חלק מאוד קטן. אם הייתי יכול לחבר בתוכי חוץ מנקודה שבלב שלי, כן? עוד 600 אלף חלקים, ושכל חלק וחלק יחיה ויתמלא בעוצמתו ממש, אז הייתי בדרגת אינסוף. מה מפריע? מפריע שבצורה אגואיסטית לא יכול לחבר אותם. בצורה אגואיסטית אני, אם מחבר אותם, אני מיד רוצה לחבות אותם מפני שהם זרים לי. לכן ואהבת לרעך כמוך, זה צירוף של כל הרצונות שהן יהיו קיימות אצלי ובצורה מחוברת, ושאף אחד לא יחבא את השני אלא יתמוך בשני באהבה ביניהם, כן? אז כל אחד ישמור על קיום של אחרים, ואז אני בכל הרצונות האלה ירגיש את המציאות. עוד שאלות? זה צריך להיות מובן. אז מצד הבורא התמונה הזאת כבר ברורה וקיימת ונקראת אצלנו עולם אינסוף לפני צמצום א'. מצד הנברא שמתחיל את כל הדרך הזאת כדי להגיע לתמונה הזאת, הוא צריך לעבור מצמצום א' ומטה ואחר כך ממטה למעלה, כל הדרך. גילוי התכונות הטבעיות שלו מצד הטבע, כן, מצד הבריאה, זה השתלשלות ממעלה למטה לדרגת העולם הזה, כן? זה גילוי טבע של הנברא, ותיקון של הטבע של הנברא זה כאילו חזרה ממטה למעלה. כן? ברוחניות כל תמונה קודמת לא נעלמת, היא תומכת לתמונה הבאה והיא נשארת בה ונכללת בה. אף פעם הדרגה הקודמת היא לא נעלמת. אתה מגיע לדרגה יותר גבוהה עם חיסרון, עם הכלים של דרגה הקודמת. ובעצם שאתה נמצא במדרגה יותר עליונה, יוצא שאתה לא רק עלית אליה, אלא אתה מחזיק ומוליד ומקיים כל המדרגות שמתחתיך עד נקודת העולם הזה. כי אפילו בגמר התיקון, כל הגובה הזה בירידת הכלי מאין סוף עד העולם הזה, ועלייה מעולם הזה עד אין סוף, כל הדרך הזאת היא נשארת, זה גובה הקומה שלך. הרגליים תמיד עומדים על הר הזיתים, מה שנקרא. רק כל הכלי הזה של גלגל אתה מקבל, כל האור אינסוף, על ידי מסך אינסופי. וצורה הזאת של היושר היא לא נעלמת. היא מקבלת בצורת היושר כל האינסוף. כל העיגול נכנס ליושר, לצינור כזה. אז לא נקודת העולם הזה ולא נקודה את האינסוף לא נעלמות, וכל הקומה זה ביניהם. ולכן כותב בעל הסולם שאין שום בעיה שהאדם יתקיים בצורה הגופנית שלו ביולוגית, כן? וגם כן בצורה הפנימית שלו יהיה באינסוף בגמר התיקון. זה לא סותר אפילו זה את זה. נמשיך. כן.
אפשר להגיד שהפוך, שאם הוא לא יהיה קיים בצורה ביולוגית אז יהיה חסר משהו בשלמות שלו?
אני לא יודע להגיד כך על גמר התיקון ומה קורה אחרי זה. משמע ככה, משמע ככה, אני לא יכול להגיד. איך אפשר להגיד על דבר שלא משיגים? אני לא יודע. אני יכול להגיד איכשהו על מדרגות ביניים, אבל לא. זה אני לא יודע. בדור האחרון גם כן לא בטוח על איזה בדיוק דרגה הוא מדבר. בסך הכל זה לא מאמר מוגמר, כן? זה כתב לעצמו כטיוטה, ולכן אי אפשר שם לסמוך בדיוק על מה שכתוב זה. בכל זאת, רשם זה לעצמו. אני לא יודע. כתוב, העולם כמנהגו נוהג, כל מיני אמרות כאלו, אבל מי יודע בדיוק על איזה דרגה בתוך המצב הזה שנקרא גמר התיקון מדברים. יש גמר התיקון, יש לעתיד לבוא, יש שם בפנים הרבה גם כן מצבים שאני לא יכול, אני לא יכול להגיד. בשביל מה לי להגיד מה שאני לא... לא משיג, זה נקרא לא מבין ולא יודע ולא מרגיש. נקווה שנגיע לזה יחד כולנו ובמהרה, ונוכל לענות על השאלה הזאת. כן.
לא גמר התיקון, שיש נשמה בלי גוף, שלא בגוף גשמי.
לא, נשמה ללא גוף גשמי היא חוזרת לאותה נקודה שבאינסוף, שבעצם מאיפה שהיא התלבשה בהרגשה שלנו, כן? זה נקרא שהתלבשה בגוף, כן? שהתלבשה בהרגשה הזאת, וזהו. מה זה גוף שלנו? אין לנו גוף ואין לנו שום דבר, אלא יש שינוי בתפיסה, כן? שנקרא לבוש כזה מיוחד, שאז אנחנו מרגישים כאילו כוללים את הגוף ואת הנשמה ואת העולם הזה. זה מין לבוש, מין רצון שמחולק בצורה כזאת ונמצא בדרגה מסוימת, שכך מרגיש את הקיום עצמו. שום דבר לא משתנה מאינסוף. הרצון הוא, תראה איך שהוא התחלק לפנימיות ולחיצוניות ולהרגשה כזאת שקיים בתוך הגוף הבהמי, ועולם סביבו זה עולם החומרי, כן? ויש בו עוד משהו, נקודה שבלב, וחוץ מזה יש עוד איזשהו כלים עם המילואים שנקראים רוחניות. איזה חלקים יש, כן, בתפיסה של אותו רצון לקבל? הרי חוץ מרצון לקבל שבורא ברא אין כלום, אלא אותו רצון שעכשיו התחלק לכל כך הרבה חלקים שונים, שכל אזור שבו חש את עצמו כי מתקיים בצורה אחרת, שונה. עד כדי כך שנראה לנו שהרגשה פנימית וחיצונית. העולם סביבי זה העולם שקיים. ממש לא, זה כזה מין אילוזיה, איך להגיד?
אשליה.
אשליה, שזה... אבל ככה זה? אז אתה אומר שאתה שואל, האם אנחנו מתקיימים בגוף הבהמי ועולם הזה יתקיים בגמר התיקון? האם השליה הזאת התקיימת? אני מצד אחד אומר למה שכן התקיים, מה צורך בזה, מה תועלת בזה, אבל כדי להחזיק את הרגשת הגמר התיקון, דווקא חייבים את כל הנקודות באמצע שיחיו ויתקיימו גם כן. אבל הם יקבלו גם כן הערה ממצב המושלם, כל דבר והיפוכו, ומזה ייבנה כל הקומה. זאת אומרת, לא יכול להיות שאני יפסיק להרגיש את המדרגה הנמוכה ביותר גם כן. היא חייבת להיות כלולה באינסוף גם כן. רק בהתאם למצב כנגדה הסופי המושלם. ואז איך הקשר ביניהם ובאיזה צורה זה יבוא בתוך הכלי שלי, כי הרגשה אחת. כן? משני נקודות נגודיות. זה אני לא יכול להגיד. כן.
אני רוצה להגיע מנקודה A לנקודה B. אני צריך לפעול לפי שכל או לפי רגש?
להגיע לאיזה מצב רוחני, צריכים להשתמש גם ברגש וגם בשכל. איך אתה יכול בלי שכל להגיע לאיזה הרגשה רוחנית? לא מבין. בעולם שלנו בלי שכל אתה יכול להרגיש מה שגוף שלך מרגיש. כן? חמישה חושים. אני מרגיש. אתה יכול לפנח את ההרגשה שלך, אתה צריך לזה כל התמונות שיש לך מהעבר, ולשוות מה שאתה מרגיש עם מה שאתה מכיר, כדי בדיוק להרגיש מה שאתה מרגיש, כדי בדיוק להבין מה שאתה מרגיש, ולעשות איך להגיד, קומפייר. אני היום בכלל לא יודע. כן. ולעשות השוואה בין שכל ורגש. ואנחנו גם בעולם שלנו לא עובדים רק לפי הרגש. לפי הרגש רק גם בהמות אפילו. זה אי אפשר להגיד בצורה נקייה, בהמה עובדת לפי הרגש ולא לפי השכל. אבל גם אצלה זה לא קיים בצורה כמו שבדיוק רק לפי הרגש. גם לה יש זיכרונות והשוואות וכל מיני דברים. השכל חייבים.
שכל מלמד אותי.
עכשיו, שכל כאן, בדרגות רוחניות, שכל זה משהו אחר ממה ששכל שאצלנו. שכל אצלנו זה שאני מקבל ומפנח את התמונות שברצון לקבל שלי. במדרגות רוחניות, שכל הוא מקבל לגמרי תוכנה אחרת, בוא נגיד. הוא עובד לפי המתכון אחר. הוא עובד רק לפי רצון המשפיע. זה כבר מחבר אותך למערכת אחרת לגמרי. אתה עובד לפי הנתונים אחרים. מפעיל את עצמו לפי נתונים אחרים. אתה עובד עם הרצון שלך ועם הנאה שלך ובהשוואה עם מה שאתה מרגיש בתוך המקבל ממך. בתוך הבורא. זה תכנון אחרת לגמרי, אחר לגמרי.
אני לא מבין איך אני
מתקדם
מזה שיש לי משהו שאני יודע שאני צריך לעשות, כלומר הוא מספר לי משהו שזה לא שכל שלי, זה שכל שלו, ואני מסכים עם זה, רוצה לעצמי שנאמר רק דרך חברה אני מתקדם, ובשבילי זה חושך ברגש,
כן, אם הם אומרים לנו, מקובלים, שאנחנו צריכים להתקדם מדרגה A לדרגה B, והבדל בדרגות זה קניית הכלי רוחני, כי קניית הכלי רוחני זה נקרא קניית הכוונה על מנת להשפיע. וכאן ודאי שברגש שלי, הבהמי, ברצון לקבל שלי, אני לא אמצא שום תמיכה. אני צריך כאן לקנות משהו שהוא נגד הכלי הטבעי שלי. ואז ודאי שכל העבודה ממשפט הזה והלאה, אם אני הולך באמת לקנות מדרגה רוחנית, זה כל העבודה היא נגד הרצון, נגד השכל שלי, שבעצם קיים כדי לשרת את הרצון. אז לא שכל ולא רגש שלי, הם לא יכולים להיות כאן תומכים ועוזרים להתקדמות מ-A to B. זה פשוט, איך יכול להיות, זה מובן. מה? זה כן, ודאי, שהדרגה הרוחנית, מה שאני הולך לקנות, לא יהיה שם, לא השכל, השכל שלי, הנוכחי, ולא הרגש. זה יהיה משהו שנבנה מעליהם, בניגוד אליהם. גם שכל, כי שכל שלי הוא אוטומטי משרת הרצון לרצון גם שלי בצורה המושלמת, יפה, טובה, איך שטוב לרצון. אז ודאי שהשכל לא יכול לעזור לי. אז אם אני הולך עם הראש או עם הלב שלי עכשיו משהו להשיג רוחניות, זה לא יכול להיות. אז תוריד את הראש, תוציא את הלב, ותתחיל לקנות לראש ולב חדשים. כן?
מה?
זאת השאלה, אבל קודם להבין שעם זה אי אפשר לגשת. קודם נסכים עם זה, שעם זה אי אפשר לגשת. עכשיו, איך? קודם כל אני מוריד את הלב וראש. כן. ואיך אני קונה לב חדש וראש חדש? זה ככה זה. זה יצור אחר לגמרי, מי שנמצא ברוחניות. אצלו הכל עובד בהילוך אחר. אף פעולה שלו היא לא לאותו כיוון כמו שלי. זה, 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 זה מאוד מוזר. מאוד מוזר. הוא לוקח בחשבון נתונים הפוכים לגמרי ממך. זה נדמה לנו ש... לא לטובתו, אלא לבד לטובת הזולת. נדמה לנו שזה ככה... נעשה ההיפוך הזה וגמרנו. כן? במקום פלוס מינוס, לא? זה בכל העומק של החשיבה ורצון, זה פשוט התהפכות היוצרות. אחרת היינו מבינים איך שהם אומרים לנו על רוחניות. כך אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו סתם, טוב, מפרשים את כל המילים שלהם לפי השכל שלנו. גם הרגש שלנו, שאנחנו כאילו מרגישים משהו מרוחניות, הוא גם כן בכל זאת בתוך כלים דקבלה. אז להיות מוכן שיקחו ממני כל הלב ואת כל הראש, ושלא יישאר לי כלום מהם, זה לא פשוט. ודווקא אדם לקראת הניתוח הזה, הוא נעשה חכם, הוא נעשה מבין, הוא מבין סוף סוף איך העולם הזה בצורה על מנת לקבל שלו, איך שהוא עובד, איך שהוא בנוי. ואתה מתחיל לראות ולהרגיש שאתה חכם מכולם ומבין מכולם, לא אכפת לך אותם כל כך, אבל אתה מרגיש את עצמך ככה טוב, כן? שכל החומר הוא תחתיך. ואז מגיעים למצב שצריכים פשוט לקצץ את זה. צריכים להגיע למצב ש תרצה בעצמך פשוט לזרוק את הדברים הללו, גם לב וגם ראש, שאתה לא רוצה לעבוד איתם במתכון שלהם על מנת לקבל. אתה מוכן שימחק הכל. ו עד שאתה מגיע למצב שחוץ מזה אתה לא רוצה כלום. שפשוט הנוכחותך הנוכחית במציאות שנקראת העולם הזה הוא פשוט סנוי כך שאתה לא רוצה כך להתייחס למציאות. אתה רוצה להתייחס אליו בצורה אחרת. אתה ניגל מכל הזמן לגלות שהגישה שלך היא, לא יודע איך להגיד, היא כזאת, אתה כבר מרגיש מה זה על מנת לקבל, לעומת איזו עירה שנותן לך אור מקיף שנקרא חמדה קדושה, שזה משהו אחר לגמרי. זה לא שזה מביא לך איזה מין בוכתה של הרווחים, כן? אלא אתה לא מסוגל להשלים עם זה שאתה נמצא בהפך מהאור. זה הרגשה פחות או יותר לפני מחסום.
הכלים שלי, מה שאני מכיר מכל החיים, הקים לי להגיע לרוחניות.
אז הכל מה שהגעת עד הרגע הזה, אתה רואה שהגעת רק כדי להוריד את זה מעצמך. הלבשת על עצמך הרבה ככה בגדים מכסף, מזהב, מיהלומים, כל מיני דברים. עכשיו אתה לא יכול, אתה חייב להישאר ערום. כן. ההנחה הזאת, אני לא מקבל אותה. אז חבל להמשיך. זאת אומרת, כל אדם שהוא יותר רוחני, הוא יותר סבלני, הוא יותר יפה. רבי שמעון הגיע לגמר התיקון, יוצא מהמערה, רואה את איזה שם מסכן, שורף אותו. נו. לא ראיתי, אני הכרתי כמה מקובלים, חוץ ממורה שלי, עוד כמה. הם כולם כבר היום בעולם האמת. אף מהם לא היה עם אופי יפה וטוב, והתייחס לאנשים אחרים בצורה כמו שאתה חושב ככה. לא. והייתי יחד איתם במקולת, כמו שאתה אומר, וראיתי התנהגות שלהם. היא שונה, אבל לא כמו שאנחנו חושבים, היא שונה. נגיד, לפי פקודה של הרב שלי, אף פעם לא הייתי יכול להיכנס לחנות ולשאול כמה זה עולה. אם אתה שואל כמה זה עולה, אתה חייב לקנות. אז בשביל מה לשאול? יש לו כל מיני כאלה, היו לו כל מיני כאלה דרישות. אלף ואחד דברים, כאלה מוזרים מאוד לאדם רגיל. אחר כך אני התחלתי להבין למה זה כך. אבל לא במישור כמו שאתה שואל, שהוא יותר יפה, סבלני, ההפך. ההפך. אני מוכן לדבר איתך בטלפון חצי דקה, דקה. אצל רבי זה היה 10 שניות. זה, אם הוא מדבר איתך 10 שניות, זה פשוט, כן, מה? לא שלום, לא להתראות, לא כלום. זהו. זה משהו... שלום עם שאר העולם? זה בעל סולם כותב מה זה צריך להיות. זהו, שצריך חייב להיות שלום? נו, אז מה?
זה לא חד מי, שאופן להגיד את כל אחד מהנקודות שלנו, זה
למה? מה לחזור? לגבולות טבעיות שלנו? כיבוש דוד? שלום בכל העולם יבוא מזה שאנחנו נתקן את הטבע של האדם. מזה שאני חותם ממישהו על פסקת נייר, מזה לא יבוא שלום. שלום יבוא מתוך האהבה. מזה שאני אדאג אליך יותר ממה שאני דואג לעצמי. זה נקרא שלום. שלום ממילה שלמות. וזה לא תלוי בכמה אנחנו נסכם בינינו, כי בעוד רגע אנחנו נהיה אחרים, וישליטו בנו רצונות כאלה, שכל ההסכם קודם זה כמו, זה ילדותי כך לחשוב, שיכול להיות שלום ללא תיקון הטבע. הרי בטבע שלנו מושרש אי שלום, מלחמה וכל הרציחות וגניבות והכל, זה בטבע. עד שלא נתקן את הטבע זה איזה שלום. שלום זה תוצאה מהתיקון. אז מה יש עלי לדבר? מה? לעשות ככה על הבימה? מה, מה, מה יוצא מזה אחר כך? אתה רואה? על איזה, על מה לדבר? אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו קיימים, מי אנחנו, איך העולם סביבנו, לפי איזה חוקים זה קיים. חוקים. אז להבין שלא להיות ילדותי, אני לא רוצה, כמו, כמו ילדים, לצוא ככה, לא רוצה. נו. ומה לא רוצה? זה יעזור מחוק, מחייב אותך אחרת. תקפוץ מהגג, זה יעזור, שאתה לא רוצה ליפול או כן רוצה ליפול. אותו דבר כאן, זה אותו חוק. הטבע האגואיסטי ששולטת באדם, היא לא נותנת לו לעשות שום דבר חוץ מערס, גם ערס עצמי. עד שלא נתקן את זה, לא יהיה שום דבר טוב. נו. כן, אז לכן המקובלים אומרים על זה. ואלה המטומטמים שכל הזמן חושבים על שלום, אז הם עושים ערס דווקא לעולם. הם לא מבינים אפילו את זה. הם מבינים שאי אפשר אחרת. הם פועלים בתוך ההבנה שאני מדבר איתם. אין להם אפשרות אחרת. מה אפשר לעשות? אז בוחרים רע במיעוטו כמה שאפשר, וזהו. שום דבר לא יכול להיות טוב בעולם, אם זה לא דרך התיקון. טוב, נו. כן.
אם אתה מחליט על ידי לגבי רגש, למשל את פרלו,
מה אתה רוצה לעשות? שכל שלנו הוא בנוי בצורה כזאת שמשרת את הרגש. שנרגיש יותר תענוגים בכל מצב שאנחנו נמצאים. מכל ההזדמנות, בצורה האופטימלית, המקסימלית ביותר, נהנה. כך השכל בנוי. כי שכל הוא לא נולד בפני עצמו, אלא הוא תוצאה מהתפתחות הרצון לקבל. אם ברצון לקבל יש רק רצון להחזיק את עצמו בדרגת שורש דאביות, אז שכל שלו זה רק חוק שמחזיק את הקריסטל, איזה מבנה, איזה תכונה פשוטה, שזה יתקיים. אם הרצון לקבל הוא יותר גדול, הרוח הזה, הרוחניות, כן, דרגת הביות יותר גדולה, אז החומר גם כן יותר, הוא כבר צומח, הוא כבר חושב איך לא רק להתקיים, איך לגדול, איך לעשות משהו, איך לשנות את עצמו לעתיד, להוציא דור הבא וכן הלאה. ואז השכל שיש בתוך החומר הזה של צומח, זה כבר מערכות שלמות של הספיגה ופליטה והתרבות והוא, מה שיש שם לעומת הדומם. זאת אומרת, כל פעם גובה של גודל של רצון לקבל, הוא שמפתח רצון, גם כן מפתח השכל, מערכת שיקיים את הרצון. אז אנחנו רואים שבטבע של העולם שלנו, בטבע הגשמי, בטבע על מנת לקבל, שכל כל הזמן דואג איך שהרצון על מנת לקבל יהיה בכל מצב ומצב כמה שיותר מושלם, זאת אומרת, מלא. ואחר כך מגיע הרצון לקבל לגובה כל כך, זאת אומרת לגודל כל כך גדול, שהוא כבר מתחיל לדאוג לעצמו בהתחשבות עם עבר והעתיד. היה שם נפוליון, אני רוצה להיות כמוהו. זה לא נותן לו מנוחה. אני צריך להיות משיח. לא, אני כבר משיח. יש כל מיני כאלה. למה? כן? כבר רצון מעבר לגבולות. וגם השכל אז מספק לאדם כאלו אפשרויות. כשמתחיל רצון לרוחניות, השכל גם כן הולך ומשתדל לבצע את הפעולות האלו. וכאן צריך להיות איזה היפוך, גם ברצון וגם בשכל. כן? והיפוך הזה לא יכול להיות בתוך הרצון עצמו, הוא יכול רק לגדול, ובתוך השכל עצמו שישרת לרצון. ההיפוך הוא על ידי האור שמגיע, שאור הזה הוא צריך לתת לשכל ולרצון איזה תכונה חדשה לגמרי. בצורה טבעית זה ההתפתחות נגמרה. עכשיו צריך להיות כבר איזה קבלת הרצון אחר ושכל אחר. והרצון ושכל אחר שמקבלים על פני גודל הרצון קודם ושכל קודם, שהם גדלו עד הצורה המקסימלית מה שיכולה להיות לאותו אדם, לאותה נשמה. אז שוב, גם רצון חדש וגם שכל חדש שנקראים רוחניים, מתחילים מאפס, מדרגת הדומם, הרוחניים, וצומח וחי ומדבר רוחני. והם קיימים על פני הרצון שהיה הבימי, כן? ושכל הבימי. ואלה רצון ושכל הבימי הם לא נעלמים. רק המדרגה יותר גבוהה, הרוחנית, משתמשת בהם כבר לצורך רוחני. ואומנם שלאדם יש רצונות גדולות מאוד בגשמיות, גם כן בעולם הזה, שצבר אותם בזה שהגיע לרוחניות, אבל זה לא מפריע לו. כי כל הרצונות האלה וכל השכל וכל הדחפים שלו שהיו, הכל עכשיו זה מצטבר לדרגה הרוחנית. זה לא מפריע. זה תומך. כן.
זה שאני עכשיו נמצא במלחמה עם יצר הרע,
היום דווקא לא.
אני אתחיל את נמצאים במצב לא אופר, זה משתולד בי כל מחשבה שלי אפילו על תיקון את כל זה זה, וגם זה גם אופר. זה משתולד כל דבר הוא בכל זאת שולד.
נו, זאת אומרת, אתה מדרגה רוחנית היא עוברת כמה שלבי התפתחות. התפתחות שלה הראשונה, כן? התפתחות הראשונה היא שאדם מרגיש רצונות שלו לא מתוקנים. זה נקרא שמרגיש את עצמו ביצרה. אז מה אתה שואל? כף שמאל, ובניגוד לכף ימין. ואז שהוא מתחיל איכשהו להשלים בין זה לזה, נקרא כף האמצעי. עדיין ודאי שקווים האלה לא ברורים, הוא לא יודע בדיוק איך להשוות ביניהם, איך לשלף ביניהם, המצב שכל אחד דווקא יתמוך בשני, כן? שישתמש ברצון ובכוח שמקבל מהלימוד, מהאור, שישתמש בהם ביחד לתועלת איזה שלא רואה גם כן לקראת מה הוא צריך לעשות את הפעולה. אין? התנועה הזאת קדימה, הוא עדיין לא מרגיש איך זה צריך להתבצע. אבל זה כבר התחלה. זה ככה לומדים. ילד גם כן שהוא רוצה לזוז, אז הוא לא יודע איך הוא יעשה את הצד הבא. יוצא איכשהו. ככה זה אצלנו. זה נקרא שלומדים ללכת. עוד לא הולכים. עוד לא מבדילים ימין שמאל בדיוק, ואיך אני אשמור את האיזון שלי, גם בשמאל שאני עומד וגם בימין שאני לומד, עומד, שזה יהיה ביניהם בסופו של דבר. זה ממש מאוד דומה להליכה של תינוק.
אתה
מרגיש אותו כרץ, אבל הוא שולט בך. אז
כל מחשבה, כנגדות, הוא בעצם גם שולט בה.
כן,
ואפו.
נדבר על זה. כן.
לפני שאתה מקבל את האור, אחרי
שלא
נותן לי
להתראה. מתי החתונה שלך?
אתמול הייתה.
אתמול הייתה או היום? אתמול. אז מזל טוב. אני חשבתי היום, למה התבלבלתי? אתה ער מדי, זה... נו. כן, היום, כן, יש לו יצרה כבר כפול. נו, בסדר. לא כפול, מוסלם. כן. כן. ששכל מפריע להתפעל? זה רק בדרגה מאוד מאוד קטנה. למה שכל צריך להפריע לרגש? שכל נועד כדי להגדיל ולקיים את הרגש. אלה רק אם יש לך סתירה בין שכל לרגש, שזה בדרגות בימיות, קטנות מאוד, אז זה מפריע. אבל אם אני עובד בכוונה נכונה, אז שכל ורגש פועלים יחד. אתה צודק, זאת אומרת, אני צריך כדי לנתק, כדי במשהו עכשיו אני טרוד, כדי לנוח או כדי ליהנות ממשהו, אני צריך לנתק את השכל. אז אני אהיה כמו בהמה, אהנה קצת ממשהו ככה, מכל מיני דברים בימיים. זה נכון. אבל זה לא שימוש הנכון ברגש. אם השכל לא מסכים עם הרגש, סימן שזה באמת... לא מצב המושלם. באו אתמול אליי אורחים, לא יכולתי לעשות שום דבר. אני הייתי בבית, נשאר פעם אחרי כמה זמן בבית, בערב, כן? ובאו אורחים, אז ניתקתי את השכל שלי וישבתי לידם, ככה, עד שהלכו. נו. אין ברירה כך עושים, נכון. אבל אם אני מדבר על השאיפה, על ההתקדמות, ואני מרגיש מלחמה בין שכל לרגש, זה סימן שאני צריך לתקן. איך יכול להיות? השלמות הוא שגם הכוונה וגם המעשה ורגש הם יהיו כאחד. אין דבר כזה שאנחנו חייבים להיות בפיצול. נו, איפה אנחנו?
עוד זין.
לא, 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 רגע, אחר מספיק. כבר 4:20.
תלמוד 10 ספירות, חלק ט"ו.